שלום. השבת אנחנו מתחילים לקרוא את פרשת דברים, את חומש דברים, וחומש דברים כולל בתוכו בעיקר את נאומי הפרידה של משה מעם ישראל. הנאום הראשון של משה, הנאום שאנחנו מכנים אותו הנאום ההיסטורי, מתחיל בתחילת הפרשה שלנו ומסתיים בפרק ד' בפרשת ואתחנן. אחר כך התורה מפסיקה בין הנאומים בפסקה על אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, ומאז מפרק ה' ואילך מתחיל הנאום המרכזי של ספר דברים, שאותו אנחנו מכנים נאום המצוות, ובמסגרתו משה סוקר את עשרת הדיברות, מתאר את מעמד הר סיני, ואחר כך את המצוות השונות המסתעפות מהם. הנאום מתחיל בפרק ה' במילים שמע ישראל את החוקים את המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ואחר כך לאורך פרשות ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא, ועד לפרשת כי תבוא באמצעה, עד לשם הוא נמשך, והוא מסתיים בסיומו של פרק כ"ו. הנאום הזה כולל כאמור את פירוט נרחב של המצוות שמסודרות על פי סדר עשרת הדיברות באופן כללי, ודברים ידועים. בכל אופן, הנאום הזה הוא עומד במרכזו של הספר, ואז בפרקים כ"ז עד ל"ד זה הנאומים האחרונים ועוד כמה טקסי פרידה של משה מן העם. אבל באופן כללי ניתן לומר שהפרקים הללו הם שהנאומים הללו הם עיקרו המוחלט של ספר דברים. ספר דברים כמעט כולו הוא בעצם עיסוק בנאומי הפרידה של משה מן העם. אנחנו נרצה לעסוק היום בנאום הראשון, הנאום ההיסטורי, בפרקים א' עד ד', וננסה לעמוד על משמעותו. מה בעצם רוצה משה להשיג בתיאור של שמוצג בפרשה שלנו? הנאום הזה, פרקים א' עד ד', ניתן לחלק אותו קודם כל לשני חלקים מאוד ברורים. החלק הראשון, פרקים א' עד ג', זה באמת התיאור ההיסטורי. במסגרתו משה מתאר אירועים שונים מההיסטוריה של עם ישראל, מפרשת מינוי השופטים, דרך חטא המרגלים, חטא המעפילים, והמאבקים עם סיחון ועוג במסע לקראת הכניסה לארץ. זה בפרקים א' עד ג', ואז מגיע פרק ד' שפותח במילים, ועתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. וממילא ניתן לומר שהחלוקה בין פרקים א' עד ג' לפרק ד' היא החלוקה בין ההוכחות לבין המסקנות. פרק ד' הוא המסקנה מהאירועים ההיסטוריים של שתוארו בפרקים א' עד ג', ועתה ישראל שמע אל החוקים אל המשפטים. אחרי שתיארנו את כל מה שהיה, המסקנה היא שעם ישראל צריך לשמוע אל החוקים אל המשפטים, וזה באמת רוב רובו של הפרק, זה מה שהוא מבקש לתאר. פרק ד', לזכור את מעמד הר סיני ולקיים את המצוות, ושוב ושוב גם הפרק, גם סיומו של הפרק בפסוק מ', סיומו של הפרק של הנאום, הוא ושמרת את חוקה ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. למדנו מפה שמשהו בפרקים א' עד ג' אמור להביא אותנו אל המסקנה שצריך לשמוע אל החוקים ולמשפטים שמשה מצווה בשם השם, וממילא זה מגדיר לנו מה אנחנו אמורים למצוא בפרקים האלה, בתיאורים ההיסטוריים של פרקים א' עד ג', וכעת באמת ננסה לעמוד מה בתיאור ההיסטורי אמור להוביל אותנו אל המסקנה שיש חובה לשמוע ולקיים את המצוות. אם כן, אנחנו מתרכזים עכשיו בפרקים א' עד ג', שהם בעצם עיקר פרשת דברים. גם התיאור ההיסטורי של פרקים א' עד ג' בעצם נחלק לשני חלקים, וגם כאן החלוקה ברורה ופשוטה למדי. פרק א' מתאר את קורות הדור הראשון, ואילו פרקים ב' עד ג' מתארים את קורות הדור השני בשנה ה-40. שני החלקים נפתחים בצורה מאוד מאוד דומה. חלק א', בפרק א', מתאר את האירועים שעברו על עם ישראל בדור הראשון. והוא פותח במילים, בפרק א', פסוק ו', אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו, עשו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. פחות או יותר באותה מילים, פותח גם החלק השני בפרק ב'. אחרי שמסופר שעם ישראל מגיע להר סעיר, שוב נאמר פרק ב' פסוק ב', ויאמר אדוני אלי למור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. כלומר, אותו ביטוי בדיוק, בפרק א', רב לכם שבט בהר הזה, פנו סעו לכם, ואילו כאן, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. כלומר, יש כאן תיאור של שני מסעות מקבילים, הדור הראשון בשנה הראשונה, והדור השני בשנה ה-40, שני המסלולים מתחילים באותה צורה בדיוק, רב לכם להישאר בהר הזה, פנו לכם לכיוון ארץ ישראל. אף על פי כן, אנחנו יודעים שהסיומת של שני הסיפורים הללו איננה דומה כלל ועיקר. המסלול הראשון הסתיים בוונשב בקדש ימים רבים קיימים אשר ישבתם. המסלול הראשון הסתיים בכישלון, עם ישראל לא נכנס לארץ, אלא נשאר לשבת בקדש במשך 40 שנה מבלי להיכנס לארץ ועד תום כל הדור הראשון. לעומת זאת, המסלול השני מסתיים בצורה אחרת לגמרי, ונשב בגיא מול בית פאור, ערב הכניסה לארץ, הדור השני, אם כן, בניגוד לדור הראשון, לא מסיים את המסע שלו בישיבה בקדש ימים רבים, אלא בישיבה בגיא מול בית פאור, מתוך מגמה להיכנס לארץ. שוב, גם המבנה הזה כבר מכוון אותנו אל מה שאנחנו אמורים למצוא בתוכן של התיאורים של שני המסעות. מדוע המסע השני של הדור השני הצליח ומדוע נכשל מסעו של הדור הראשון? ניתן לראות שישנה נקודה מרכזית שעולה במסגרת התיאור של מה קרה בדור הראשון ומדוע המסע לא הצליח, ואותה נקודה מרכזית בדיוק חוזרת בדור השני, אלא ששם מתואר שהדור השני כן הצליח בדיוק באותו מקום שהדור הראשון נכשל. במה דברים אמורים? אנחנו יכולים לראות בדור הראשון שיש שני תיאורים מרכזיים, שני אירועים מרכזיים שמתוארים במסגרת האירועים של פרק א'. האחד הוא חטא המרגלים, והשני הוא חטא המעפילים. שני החטאים מתוארים בביטויים דומים מאוד, ולמרות שכל תיאור וכל חטא הוא חטא בכיוון הפוך מהאחר. על חטא המרגלים משפט המפתח הוא, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם. לעומת זאת, נאמר בחטא המעפילים, ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותמרו את פי אדוני, ותזידו ותעלו ההרה. כלומר, גם בחטא המרגלים וגם בחטא המעפילים נאמר הביטוי ותמרו את פי השם. אלא שבכל מקרה, ההמריית פי השם הייתה בכיוון ההפוך. בחטא המרגלים, ההמריית פי השם הייתה כאשר הקדוש ברוך הוא אמר ומשה אומר, עלה רש כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, ועם ישראל סירב ולא אביתם לעלות ותמרו את פי השם אלוקיכם. בחטא המעפילים התמונה הייתה בדיוק הפוכה. ויאמר השם אלי לאמור, אמור להם לא תעלו ולא תלחמו, ועם ישראל ותמרו את פי השם, ותזידו ותעלו ההרה. נמצאנו למדים
שהדור הראשון המרה את פי השם פעמיים. כאשר הקדוש ברוך הוא אמר להם לעלות, אז הם המרו את פי השם בכך שהם לא רצו לעלות. ובפעם השנייה, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר להם לא לעלות בחטא המעפילים, הם שוב המרו את פי השם, והפעם כאשר הם כן רצו לעלות. למדנו מכאן שהדבר המרכזי שבו נכשל עם ישראל הוא השמיעה בקול השם. ויכולים להיות מצבים משתנים כלפי אותו דין, כלפי אותה מצווה, כלפי אותו ערך. יש מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא אומר לעלות לארץ ישראל, ויש תקופות שהקדוש ברוך הוא אומר לא לעלות לארץ ישראל. הערך המוחלט הוא לא ארץ ישראל, אלא הערך המוחלט הוא לשמוע בקול השם. ולכן צריכים להאמין את השמיעה בקול השם כערך מעל לכל הערכים האחרים. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לעלות, צריכים לעלות, וכשהקדוש ברוך הוא אומר לא לעלות, צריכים לא לעלות. המבחן הגדול של עם ישראל, ולא רק של עם ישראל, אלא בכלל של כל האדם ואדם מישראל, הוא לשמוע תמיד בכל ציווי השם, ולא להעמיד לעצמו דברים שהם מעבר לצו השם. לדוגמה רק ניתן לומר שגם אצל דמויות נוספות אנחנו מוצאים שהמבחן הגדול שלהם היה היכולת לשמוע בקול השם בשני המצבים, גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לעשות משהו, וגם כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לעשות משהו הפוך או לא לעשות את מה שאמור מישהו חושב שצריך לעשות. ניתן דוגמה לעניין אם כן מדוד המלך. כאשר דוד מומלך על כל ישראל בשמואל ב' בפרק ה', אז מתוארות שתי המלחמות הראשונות של דוד נגד הפלישתים. ובאמת מסופר שם שבמלחמה הראשונה, שמואל ב' פרק ה' פסוק י' ת', וישאל דוד באדוני לאמור, העלה אל פלישתים, התתנם בידי. ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. לעומת זאת, במלחמה השנייה של דוד, שם בכמה פסוקים לאחר מכן, מסופר בפסוק כ"ב, ויוסיפו עוד פלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד באדוני, ויאמר, לא תעלה, הסבל אחריהם ובאת להם ממול בחיים, ובאמת, ויעש דוד כן, כאשר ציווהו השם. כלומר, במלחמה הראשונה של דוד מול הפלישתים, שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד, עלה, וכך עשה השם וניצח את, וכך עשה דוד וניצח את הפלישתים. במלחמה השנייה, כאשר שאל דוד בהשם, השם אמר לו, לא תעלה, ושוב, ויעש דוד כאשר ציווהו השם, ושוב הצליח דוד להכות את הפלישתים. העובדה שהמלחמות הראשונות שהכתוב מתאר בהם את דוד לאחר שנמשך למלך על כל ישראל, הן שתי מלחמות שבכל אחת מהם היה צו הפוך מהאחר, העובדה הזאת מלמדת באמת את גודל החשיבות של השמיעה בקול השם אצל דוד המלך, וניתן גם להוסיף, ובניגוד לשאול המלך, שכידוע נכשל ואיבד את מלכותו, בדיוק על הנקודה הזאת, כפי ששמואל תוקף אותו פעם ופעמיים, מדוע לא שמעת ולמה לא שמעת בקול השם, זה חוזר על זה שמואל מספר פעמים, הנה שמוע מזה וכתוב. שאול נפל על זה שהוא הלך על עקרונות משלו והסברים משלו ותירוצים משלו למה לעשות משהו או לא לעשות משהו. אבל הדבר המרכזי שבו הוא נכשל הוא העובדה שהוא לא שמע בקול השם במקום שהיה צריך לעשות את זה. דוד, גדולתו הייתה שהוא שמע בקול השם גם שהשם אמר לו לעלות וגם שהשם אמר לו לא לעלות. וזה מה שנדרש מכל אדם שמקבל את עול מלכות הקדוש ברוך הוא עליו. למדנו מכאן שהכישלון של הדור הראשון היה איפה בדיוק בנקודה הזאת, חוסר היכולת לקבל את דבר השם, להאמין בהשם כאשר הוא אומר לעלות, ולקבל את דבר השם כאשר הוא אומר לא לעלות. והנה
כל מה שבא הנאום בתיאור השני שלו, כלומר בחלק של פרקים ב' עד ג' שמתאר את הדור השני, הוא להראות שהדור השני כן קיבל וכן הפנים את המסר הזה של לשמוע בקול השם, בין כשהקדוש ברוך הוא אומר לעשות ובין כשהקדוש ברוך הוא אומר להימנע מלעשות. מה מסופר לנו בחלק השני? החלק השני הוא תיאור ההתקלויות של עם ישראל בעמים שמקיפים את ארץ ישראל. התיאור הראשון הוא בפרק ב' בתחילתו, אומר, מתאר משה איך הקדוש ברוך הוא אמר לו לומר לעם, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו ויושבים בסעיר ויראו מכם, ועל זה צריכה לבוא הזהרה, ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. כך בתיאור לגבי בני עשיו. אחר כך, בנפן ונעבור דרך מדבר מואב, שוב אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. כלומר, עם ישראל עומד פעמיים בפני מבחן חשוב. הקדוש ברוך הוא אומר לא להילחם עם עמים שאולי במידה מסוימת הייתה איזושהי מחשבה שכן אמורים להילחם בהם. הפסוקים אולי שמדגישים באופן מיוחד לגבי מואב, זה מה שנאמר שם בפסוק י' א', רפאים יחשבו אף הם כענקים והמואבים יקראו להם אימים. כלומר, ארץ מואב שייכת לרפאים, וארץ הרפאים יכולה להתפרש כארץ ששייכת לאברהם ולבניו. ועל כן, ההדגשה המיוחדת שלמרות שעם ישראל חושב שהארץ הזאת שייכת לו, הרי כבר בברית בין הבתרים נזכר את החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים, ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי, למרות שהארץ הרפאים הובטחה לעם ישראל, בכל אופן היא הובטחה לצאצאיו של אברהם, ועל כן אסור לעם ישראל להילחם נגד מואב וכך גם נגד עמון. ובאמת, עם ישראל עמד במבחן הזה, ובשני המקומות הוא לא התגרה, לא עם אדום, לא עם מואב, וגם בפעם השלישית עם עמון, ששוב מודגש הרעיון הזה שארץ רפאים תחשב אף היא, אבל הארץ נעמון גם לבני לוט נתתיה ירושה. אם הפרק היה מסתיים רק פה, היינו חושבים, יופי, עם ישראל עובר ליד שלוש ארצות, ארץ סעיר, מואב ועמון, והקדוש ברוך הוא אומר להם לא להילחם, והם לא נלחמים, בסדר, לא חוכמה גדולה להימנע ממלחמה. אבל מה שהנאום הזה רוצה להדגיש זה את ההמשך, שאחרי שעם ישראל גמר את הארצות הללו ששייכות בצורה מסוימת לאברהם או לאסב, כלומר לבני לוט, עמון ומואב ולסעיר יסב, שהם גם זכאים בירושה כבני בניו של אברהם, אחר כך כשבאים לעמוד מול סיחון מלך חשבון האמורי ועוג מלך הבשן, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כך מתאר משה, קומו סעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רעש והתגר בו מלחמה. ואכן עם ישראל עשה את זה. ויצא סיחון לקראתנו ובכל עמו למלחמה יצא, ויתנהו אדוני אלינו לפנינו, ונח אותו ואת בניו ואת כל עמו. כלומר, אכן כשעם ישראל קיבל גם את הציווי להילחם והחל רעש לרשת את ארצו, עם ישראל ללא היסוס הלך אל הקרב, ובאמת זה מה שהוא עשה. ומודגש כאן, רק אל ארץ בני עמון לא קרבת, כל יד נחל יבוק והרי ההר וכל אשר ציווה אדוני אלוהינו. בסיומו של פרק ב'
מודגש אם כן, שעם ישראל, למרות שיצא למלחמה, ואולי היה מקום לחשוב שאם עם ישראל יוצא למלחמה, אז הוא כבר שוכח את כל הציוויים שנאמרו לו מקודם בדבר לא להילחם, מודגש, למרות שהצלחנו להרוג בצורה מוחלטת ונלכוד את כל ערב והתאי ונחרם את כל עיר מתים ואנשים ועטף לא השארנו שריד, בכל זאת רק אל ארץ בני עמון לא קרבת, כל יד נחל יבוק ורי ההר, וכל אשר ציווה השם אלוקינו. קיימנו את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר. גם כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לא להתגרות ולא להילחם, וגם כאשר הקדוש ברוך הוא אמר כן להתגרות וכן להילחם. וגם אז נזהרנו לא להפר את מה שכבר התחייבנו מקודם נגד מי לא להילחם. וכך גם לגבי המלחמה שמתוארת בפרק ג', היציאה של אוג מלך הבשן לקראת ישראל, ושוב אומר הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו, ואכן עם ישראל יוצא למלחמה, ונקהו עד בלתי השאיר לו שריד, ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחון, ואם כן, עם ישראל הגיע באמת למצב של תיקון מוחלט של מה שקרה במסע הראשון. אם כן, ניתן לומר שבאופן כללי מה שרוצה משה להראות לעם ישראל בסקירה ההיסטורית הוא הדבר הזה. במסע הראשון נכשל ועם ישראל לא נכנס לארץ ישראל, בני הדור הראשון לא זכו להיכנס לארץ ישראל, מפני שהם לא היו יכולים להעמיד את צו השם כערך עליון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לעלות, הם לא עלו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לא לעלות, הם כן עלו, ועל כן העסק נכשל, ועם ישראל נשאר לשבת בקדש ימים רבים. סוד הצלחתו של הדור השני, הוא שהוא אכן כן הפנים את המסר הזה, וכן קיבל שהכל תלוי בצו השם, שהקדוש ברוך הוא אומר לא להילחם, אז עם ישראל באמת לא נלחם נגד שעיר עמון ומואב, ולעומת זאת שהקדוש ברוך הוא אמר כן להילחם, עם ישראל כן נלחם נגד סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן, ושמר על מצוות השם ככתבם וכלשונם. ועל כן באמת באופן טבעי לחלוטין במסקנה שהזכרנו אותה בתחילת השיעור בפרק ד', ועתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. עכשיו מובן המסקנה ההיסטורית המתבקשת מכל מה שאירע הוא שהמפתח להצלחה בארץ ישראל, לשהות בארץ ולכיבוש הארץ, זה לשמוע לצו השם כפי שהוא. ובאמת בפסוק הבא נאמר, לא תוסיפו לדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. צריך איזושהי מידה מסוימת של אמונה צרופה, נטולת אינטרסים אישיים, בשביל לשמוע למה שהקדוש ברוך הוא אומר, בלי להוסיף וגם בלי לגרוע. וזה בדיוק המסר של לא להוסיף פירושו של דבר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לא להילחם או לא לעלות, אז לא עולים, למרות שיש איזו מחשבה, אולי זה דבר נכון לעשות. וגם לא לגרוע, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר דבר חיובי, כן להילחם וכן לעלות, גם כאן לא לגרוע אלא לשמור את מצוות השם בצורה המדויקת בדיוק כפי שעם ישראל נצטווה. זו אם כן התכלית המרכזית של הסקירה ההיסטורית בפרקים א' עד ג' והמסקנה בפרק ד'. נשאר לנו רק להעיר על נקודה אחת. התייחסנו כמעט לכל האירועים ההיסטוריים המוזכרים בפרקים הללו, למעט אחד שעליו דילגנו ושצריך לראות כיצד הוא משתבץ בתמונה הכוללת של הדברים שהזכרנו מקודם. אני מתכוון לפרשה שדילגנו עליה, שזה בתחילת הסקירה ההיסטורית, בפסוקים ט' עד י"ח, שבהם משה סוקר את פרשת השופטים, ואומר עליכם בעת ההיא למור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, ואז אומר משה, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם וריבכם, והוא מבקש את האנשים שהם יעמדו, עבו לכם אנשים חכמים ונבונים ויהודים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם, ואז ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור וכולי, שמוע בניכם ובנחיכם ושוטטם צדק, ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. לשם מה מזכיר משה את כל הפרשה הזאת של מינוי שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות? דווקא כאן, איך זה משתבץ במערך הכולל שהתמונה שלו ברורה למדי, ומדוע צריך להזכיר את העניין הזה בשלב הזה? אני חושב שמה שמשה מבקש לציין כאן בפסוקים האלה, זה לא את הנקודה המרכזית, שהיא, כפי שאמרנו מקודם, ברורה לחלוטין, המצווה לשמוע בכל השם, והדגש על כך שעם ישראל המרה את פי השם בפעמיים, אלא את הסיבה מאיפה הכל התחיל, מה קרה ומה הביא לכישלונות האלה של עם ישראל בדור הראשון. זאת אומרת, משה מבקש קודם כל להדגיש את הבסיס לכישלון לפני שהוא עומד על השאלה מה באמת בפועל היה הכישלון. וכנראה מה שמשה רוצה לומר בפסוקים הללו שמדברים על המערכת של אנשים חכמים וידועים שעומדים בראשי עם ישראל, זה לדעת משה הבסיס לכל הבעיות שנוצרו בהמשך. איכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם, לא הייתה לי ברירה אלא למנות עליכם שרים ושופטים וללמד אתכם מה לעשות, אבל כך נוצר נתק בין משה לבין עם ישראל. והנתק הזה, לדעת משה, הוא זה שעומד ביסוד הכישלון המנהיגותי להביא את עם ישראל לשמוע בקול השם בכל מצב. ומאוד ייתכן שמה שמשה רוצה לומר ולהציג את הדברים כאיכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם, זה בעצם שורש ויסוד לכל הכישלון של בני הדור הראשון. מפה הכל מתחיל, מזה שמחוסר ברירה הוקמו מערכת ביניים שעומדת בין משה לבין עם ישראל. הנתק הזה בין משה לעם ישראל יצר חוסר יכולת מצידו של משה להגיע לקשר ישיר עם עם ישראל, ואולי זה מה שהוביל להמריית פי השם בשלב מאוחר יותר. וכך משתבץ גם הסיפור הזה במסגרת התמונה ההיסטורית המלאה, שמביאה למסקנה שבכל מקרה, בכל מצב, צריך לשמוע ולקבל את דבר השם כפי שהוא. זו אם כן המטרה המרכזית של נאום ההיסטורי של משה. יש כמובן תוך כדי הנאום עולות נקודות מעניינות רבות נוספות שיש מקום לתת עליהם את הדעת, לא נעשה את זה היום. מה שרצינו לראות היום זה את התמונה הכוללת ואת המבנה הכללי של נאום ההיסטורי של משה, והמסקנה, הצורך לשמוע בכל השם ולשמור את מצוותיו ואת חוקיו. שבת שלום.
ראינו את מחלוקת הראשונים, מדוע מברכים על מרק ירקות בורי פרי האדמה, האם בגלל שהמים קיבלו את הטעם של הירקות, זו דעת הראש, או האם בגלל שזו הרגילות, זאת הדרך הרגילה והנורמלית לאכול ירקות כשהם מבושלים במים, ולכן מברכים עליהם בורי פרי האדמה, זו דעת הרשב"א, שלכן הרשב"א אמר שזה רק על ירקות מבושלים, אבל פירות מבושלים לדעתו זה לא רגילות, ובמקרה כזה יברכו על הנוזל של הפירות, שהכל נהיה בדברו. להלכה, אנחנו חוששים לדעת הרשב"א, כלומר שצריך שתהיה דרך אכילה נורמלית, רגילה, כך מבואר בשולחן ערוך בסימן ריש ב' בסעיף י'. יש כאלה שחששו גם לדעת הראש, כך עולה מדברי המשנה ברורה בשער הציון בסימן ריש ה' בסעיף קטן כף א', ולפי זה גם דבר שדרכו בסחיטה, אם הוא לא ירק, אלא עץ, יברכו עליו שהכל. החזון איש נטה לומר שדבר שרגילים לסחוט אותו, יברכו עליו בורי פרי העץ, ושאולי אפילו הראש מודה לכך. לכן, למעשה, אם רוב אכילת הירקות או הפירות היא בבישול, אז ודאי שמברכים את הברכה של הפרי או הירק. לכן מרק ירקות רגיל, הברכה היא בורא פרי האדמה גם על הנוזל. לגבי קומפות של פירות, רוב הפירות הביתיים היום מיועדים לאכילה. אבל בהחלט דרך מקובלת מאוד היום לבשל אותם. בעבר כנראה זה לא היה כל כך מקובל. היום זו דרך מאוד מקובלת. לפי זה, גם בקומפות של פירות, היה צריך לברך בורי פרי העץ על המים שאוכלים עם הפירות. פשוט יגרות משה יורדיה, חלק ב' בסוף סימן קפה, כותב שכך היה באמת צריך לעשות מעיקר הדין, לברך בורי פרי העץ. כותב אבל שמנהג העולם לברך שהכל. יש מקום לדון בזה למעשה. מרק ירקות, כמו שאמרנו, בורי פרי האדמה. אם מדובר על קומפות של פירות, אם מדובר על דבר שבאמת רגילים לבשל, דברים שאנשים רגילים לאכול בצורה מבושלת ונורמלית, עיקר הדין לברך בורא פרי העץ. מי שרוצה לנהוג כשהכל, אז יש לו על מה לסמוך, אבל נראה שעיקר הדין הוא בורא פרי העץ במקרה הזה. עכשיו כאן יש עוד כמה נקודות שיש לציין. השולחן ערוך פסק דבר חשוב בסימן רישי בסעיף ג' על פי הטור, שכל מה שאמרנו, שעל מרק ירקות מברכים בורי פרי האדמה, זה רק אם הירקות מתבשלים ללא דברים שברכתם שהכל. אבל מרק עם אוף, הכנו מרק אוף ויש בתוכו ירקות. במקרה כזה, למרות שיש בו ירקות, יברכו על המים שהכל. מה הרעיון של הדבר? כשיש ירקות עם מים, אנחנו אומרים שהמים בטלים לירקות. אפילו אם הירקות, בכל מקרה, המים בטלים לירקות, במערק ירקות רגיל, ולכן מברכים על המים את ברכת הירקות. אבל כאשר יש שם שהכל, יש עוף, יש משהו אחר, אז המים לא בטלים לירקות, אפילו אם הירקות עם רוב, המים במקרה כזה לא בטלים לירקות, ולכן ברכתם שהכל. זה אומר שאם אדם אוכל מרק עוף, הוא מברך שהכל על המרק, ואם הוא אוכל את תפוח אדמה בנפרד, בלי מים, אז יברך עליו בורי פרי האדמה. יש לפעמים מרק ירקות שהוא ממש מרק ירקות, אבל יש שם, כלומר בלי אוף, אבל יש שם טעם חלה של ירקות. יש מרק עם חתיכת גזר ותפוח אדמה. אין התייחסות מפורשת בפוסקים לדבר הזה, אבל הגרשה זוהר בך אמר שמקרה כזה מברכים שהכל, ולפי דעתו צריך טעם יותר משמעותי. לא מרק שיש בו יותר ירקות, משהו יותר משמעותי, ולא רק איזה ירק סמלי. לדוגמה, במקרה כזה הוא חושב שמברכים רק שהכל. אבל אם יש הרבה ירקות, כמו שאמרנו, בורא פרי האדמה. אם יש גריסים או דגן אחר במרק ומרגישים אותו, מברכים על המרק, בורא מיני מזונות, גם אם יש ירקות. אם יש גם פירות וגם ירקות במרק, במקרה כזה הולכים לפי הרוב, כך המשנה ברורה בסימן רישי בסעיף קטן י"ב, וממילא במקרה כזה רוב ירקות זה יהיה בורא פרי האדמה, רוב עץ זה יהיה בורא פרי העץ. הדבר הזה שונה ממציאות שיש בשר במים, שאז אנחנו משאירים את המים כברכתם המקורית, ולכן גם במיעוט של בשר מברכים שהכל על המרק. כלומר, מרק עוף, הברכה היא שהכל תמיד. מרק, ירקות, אם מרגישים את הטעם של הירקות, בורא פרי האדמה, ואם יש ירקות ופירות בפנים, הולכים לפי הרוב. בזה אנחנו סיימנו את החלק המרכזי של סחיטת פירות, פירות סחוטים, שלמעשה מהווה גם סיום של רוב הלכות ברכות. אנחנו בפעם הבאה נדבר משהו קצר בענייני הימים של תשעת הימים, ואולי בעתיד נחזור לעוד כמה נקודות בענייני ברכות.